שלום וברכה, שנה טובה לצופים ולמשפחת גולדברג היקרים, לרבנית שתחיה לאורך ימים ושנים טובות, ביתו של מורי ורבי שלמה זלמן, זכר צדיק לברכה, כל הבנים והבנות, החתנים והכלות, שיהיה עילוי נשמה למורנו הגדול, רב זלמן נחמה גולדברג, זכר צדיק לברכה. האמת היא שיש לי, כמו לרבים, הכרת הטוב מופלגת ביחס לרב זלמן נחמיה, זה יהיה הכינוי שאני משתמש ברשותכם, מכיוון שאני מנסה לחשוב איך היינו נראים בלעדיו. זה לא רק אני אישית, אלא נדמה לי שזה קבוצת רבנים גדולה, דיינים גדולה. איך היינו נראים בלי רב זלמן נחמיה גולדברג? מסופקני ממש. אם כולנו היינו הופכים להיות רבנים, או דיינים, או מורים, או מחנכים. אבל למען האמת זה אפילו לא הכרת הטוב פרטית בלבד, או פרטית של אנשי מלמדי התורה. נדמה לי שיש פה הכרת טוב הרבה יותר גדולה. נדמה לי שהוא ממש בריח התיכון, היה רב זלמן נחמיה, להניח את היסודות לחיבור בין שלומי אמוני ישראל. לדעת שהתורה מונחת בקרן זווית, וכל המכוונת ליבו אליה, יבוא ויטול. הוא היה גדול אלו שלא הבחינו לעולם. המילים השתייכות לא היו מוכרות אצלו. הוא לא הסתכל בהם, לא ראה אותם. לימד תורה בכל מקום שרק היה חפץ ללמוד. תמיד הוא טרח לומר בעדינות שהוא לא רואה הבדלים. כל מקום שאוהבים ללמוד, אנשים יכולים לגדול. קטנים כגדולים. יכולת הענייניות שלו חידשה לנו את היחס עם התורה. פתחה לנו המון מקומות של אמון שאפשר להבין. במיוחד, אני אומר את האמת, אני שמעתי אותו בשלוש מקומות, בישיבות. במקום הראשון בקדומים, כשהייתי שיעור א', זה היה תחילת היציאה שלו נדמה לי יהודה ושומרון, לא הבנתי מילה. זה היה ביום שישי בצהריים, 11:30, לא הצלחתי להבין אף פעם מה המילה שמייצה אומרת. לקח לי הרבה זמן להבין שהכוונה היא שב שמעת. מה זה קצייס? לא הבנתי את המילה, וכן הלאה עוד מילים רבות. ועם השנים, נדמה לי שהדבר המשמעותי, זה שגם אנחנו הבנו אותו וגם הוא שינה, לא את התורה, אלא את ההתאמה. ומתוך זה נוצר ממש עולם גדול של תורה. כשבאתי לנחם אותו, אתם זה המלחם מעל אביב, זכר צדיק לברכה, נכנסתי והיו שם ראשי העדה החרדית, או חלק מהדיינים. השיחה הייתה כמובן ביידיש. והתיישבתי, מעט הבנתי, אבל הרבה לא הבנתי. וכעבור דקה, כשהוא הבחין שאני נמצא, הוא עשה מעבר לדבר בעברית, שאפשר יהיה להבין. הוא עשה את זה כל כך בחן, שאני מניח שהם לא הבחינו. אני נדמה לי הבחנתי מיד ברגישות העצומה. אבל האמון הזה שהתורה משותפת לנו, היא הבסיס, ובמיוחד זה היה אפשרי על רקע יכולת הבהירות שלו בתורה. התורה לא הייתה רק פסקים, היא הייתה תורת חיים. תמיד כשהיינו שואלים שאלה, מיד היה סיפור בגמרא על זה. כלומר, הגמרא היא משדרת חיים שלמים. נדמה לי שזה ממש כפי ששמעתי את התיאורים, איך היה נראה שולחן שבת אצל רב שלמה זלמן זצ"ל. הלכות שבת זה לא משהו חיצוני לחיים שמאלץ את החיים. ככה חי יהודי, צורת וצביון חיים שלמים. ומכוח זה הבהירות הייתה עצומה. הבנת מצוין איך ההיגיון הבריא. התורה הייתה בשיעורים הגיונית. אין תבונה גדולה ממנה. זוכר שפעם באתי אליו עם איזו שאלה גדולה על עולם הדיינות בענייני גיטין, למה הדיינים לא משתמשים בעוד כלים לכל מיני מקרים של אומללים. אמר לי, תראה, לתורה יש ציור שלם. תורה מצרת את החיים בשלמותם. תורת השם תמימה. היא יודעת לתת מענה, והיא נותנת מענה מדויק, כשאדם חי בדרכה של התורה. אבל כשאדם חי בדרך שהיא קצת שונה, או הרבה שונה, שונה לחלוטין, הוא יוצר נישואין וכל מיני צורות חיים שהתורה ממש מציירת אותם אחרת. אז לא תמיד יהיו פתרונות טובים אליה, כי התורה מראש מציירת מבנה חיים שלם. זה ממש במידה מצוינת מה שרב צודה תמיד היה אומר, שהתורה היא לא צו לצו, היא לא קו לקו, היא תורת השם תמימה, היא שלמה. היא נותנת מענה לציור חיים כזה וכזה. ואם לא אומרת לך, תעבור אל החיים שלי, תבנה את החושן משפט כך, תבנה את הבית, את השבת, את החיים כך. כמובן שמכוח גדלותו ידע לתת גם מענה לכל השאלות המתחדשות. אבל יכולת הבהירות הזו, היא בנתה יסודות מוצקים. מורגלה בפומי היה שאת הקצות הכי מסובך אפשר ללמד ילד בן 5. שהסיבה שאנחנו גם בתור אנשים בוגרים לא מבינים את הקצות, כי לא הבנו קודם את התוספות נכון. למה לא מבינים את התוספות נכון? כי לא הבנו את הגמרא נכון. אני חשבתי שזה אמירה כללית. לימים, כשהקמנו את התלמוד תורה אצלנו, אז הקמנו אותו בליווי של הרב יום טוב זילברמן, שליטה. הוא אמר לי, שמעתי שאתה תלמיד שלכם, זה המחיים לספר לך סיפור עליו. אמר לי, תדע לך שאני הייתי תלמיד בישיבת קמניץ, בתלמוד תורה. והמלמד היה חולה. הביאו ממלא מקום, אברך, שקראו לו רב זלמן נחמיה. משמעת, היה בלגן בכיתה, הוא ומשמעת לא הולכים יחד. עד היום יש לי אבל מחברות משם. כל היסודות הישיבתיים הכי גדולים בכיתה ו' למדנו ממנו. והכל היה בהיר ועד היום בהיר. הבנתי שזה אמת לאמיתה. בניחום שמעתי מהמשפחה איך הוא היה עם הנכדים לומד נכדים קטנים את הכללים של התורה. למשל, אין אדם מעיז פניו בבעל חובו. יסודות. מה, זה כל כך הגיוני הרי. אם ילד יתרגל לחשיבה הזו, כל החיים תלווה אותו. וכך הוא התמיע בנו. וכל התורה הייתה הגיונית. גם סוגיות המחשבה. שיעור לפני פסח. רוצים שיעור לפסח? בבקשה. הוא לימד מהר"ל, גבורות השם לפסח. אבל המהר"ל פתאום היה הכי הגיוני בעולם. לפני יום העצמאות, ביקשנו שיעור? יום העצמאות. בבקשה. כרגיל הכל, בשנייה שמבקשים, לוחצים על הפליי, והשיעור יוצא. שיעור על מצוות ישיבת ארץ ישראל. גם כל התורה עניינית. ישיבת ארץ ישראל שייכת לרב שגר בירושלים, מושכת לרב שגר בקריית ארבע, אין הבחנה. כל סוגיה לתורה יש מה לומר בה, לגופו של עניין, לא לגופה של השתייכות. והבהירות והישרות הזו חידשה את הרצון ללמוד, את יכולת ההבנה ללמוד. במיוחד של רב זלמן נחמיה היה יכולת עצומה, כמו רבי פרידה בתיאור בגמרא, לחזור עוד פעם להסביר. לחזור עוד פעם להסביר, לחזור עוד פעם להסביר, ולהקשיב גם מצוין לשאלות. נדמה לי שאחד הדברים שמאוד אפיינו גם בשיעורים שאפשרו מאוד ללמוד מפיו, זה היה שרב זלמן נחמיה היה חף מכל תאוות ניצוח. הוא לא הכיר את המושג הזה להתנצח עם מישהו. לא ניתן היה לקיים איתו איזה מין הכרעות. אמרת, הוא הקשיב, אם זה הגיוני, מיד הוא שינה את דעתו. אם זה לא הגיוני, הוא מיד עניינית הסביר למה זה לא הגיוני. ואם פלוני יתעקש, או שהוא יסביר עוד פעם, הוא שבר בסדר. זה מה שאתה סובר, בסדר. לא משנה היה מה הגיל. אין הבחנה בין גיל. זוכר שפעם באתי לבקר אותו בחול המועד, שוב שם מסיבת תלמידי חכמים, גילאים, כל הגילאים והרבה מבוגרים. היה שם ילד, נדמה לי בן 13 וחצי. דן איתו על בעל המאור במסכת ראש השנה. רב זלמן נחמיה דיבר איתו בדיוק כמו שהוא מדבר עם דן בבית דין. שאל, ענה, עוד פעם משיך. ככה דיון ארוך. לא, בלי טיפונת התנסות. זה אפשר בלי סוף רצון ללמוד. וגם ידיעה שהתורה היא לגופו של עניין. יתרה מזאת, הוא מאוד עודד אותנו ללכת למשימות רבניות. שאני התלבטתי לקבל את הצעת הרבנות ביישוב לפני כ-30 שנה, נתניתי את זה בכמה תנאים. אחד התנאים היה שרב זלמן נחמיה יעודד וייתן סמיכה. אז בעין מאוד, מאוד יפה, עודד ותמך ונתן סמיכה. אז הוא אמר לי, אתה חושש שלא יהיה לך מספיק כלים לענות או ללמוד, דע לך שמקובלנו מהחתם סופר, שרב שהולך ליישוב קטן, אז התורה גדלה. הוא חייב לענות בכל התחומים, חייב ללמוד בכל התחומים. הוא לא יכול לענות רק בתחום אחד, והרב השני בעיר יענה לתחום השני. זה חובתו, זה מגדיל אותו. אבל הוא נותן מיד כמה עצות. הוא חלפו מאז למעלה מ-30 שנה, וזה הולך איתי. גם הגב הזה שהוא נתן, שהגב הזה בא לידי ביטוי בזה שהוא הגיע לפה להכתרה. זה לא דבר טבעי שתן חכם חשוב כזה, שלא, אם שלא היו מורגלים ניסה כל כך הרבה בשומרון, היינו שוב של 30 משפחות, יגיע רב חשוב מירושלים במיוחד, להברך בין 20 וכמה שמתמנה בקהילה קטנטנה, מה הוא צריך לבוא לזה? בא בהכי טבעיות, איזה תחושה של גב זה. מלעדיו לא מאמין שהייתי מעיז ללכת על זה. אבל נתן כמה עצות נפלאות גם. עצה אחת הוא אמר, תמיד תאמר את ההלכה, אבל תמיד תיתן לנו את האפשרות. לא כשזה ציבורי, כשזה פרטי, ציבורי אין ברירה אחרת, צריך להחזיק קהילה. אתה רוצה לנהוג אחרת? לך תשאל רב אחר בבקשה. אל תמיד את עצמך על העניין. זה היה בשבילי כלי עצום, כי באחד הפעמים, השתמשתי בזה בקשרות כמה פעמים, אחת השמיטות, ערב השמיטה, הייתי בתפקיד של נתינת קשרות בכמה מפעלים גדולים מאוד. אני רואה בחוצות ירושלים מודעות קיר גדולות, שאסור לסייע ליתר המחירה. אני אומר לעצמי, אבל אני הולך לתת קשרות בחלק מהמפעלים, גם על יתר מחירה. מה אני עושה? כתובים איזה גדולי ירושלים שחלקם גדלתי על תורותיהם. הגשתי לרב זר מלחם, אמרתי לו, מה אני עושה? הוא אומר, תגיד לי רגע, אתה חושב שאתה נותן הכשרות, אתה פוסק? אתה לא פוסק. אתה נותן עדות. הפסיקה כבר פסקו אחרים. פסק הרב קוק, פסק רב שלוי מזן, פסק הרב אלישיב, פסק הרב עובדיה. פסקו החזון יש. אתה רק מעיד מה יש פה במוצר. זה כזו סברה בהירה וגאונית והגיונית, שהיא פשטה לי ברגע אחד את כל השאלה. ובאמת גם נפשית, זה נותן מקום מסוג אחר, כמובן שזה יכול מי שהתורה מאוד בהירה אצלו. ולא בכדי, הוא כל כך זכה לגב כזה גדול בהרבה מקומות. אחת הפעמים היה לי שאלה כבדה מאוד בענייני רפואה והלכה כבדה מאוד, שאלתי לשאול אותו בשלום מזלמן. בשלום מזלמן לא רצה לענות מזה. אבל ידע שזו שאלה כבדה. אמר לי, אתה יודע מה? לך לציץ אליעזר. ציץ אליעזר מתיר. ציץ אליעזר יענה לך בזה. אמרתי לו, ולרב זלמן חמי, אני גם יכול להיות, אמר, בוודאי מצוין. הבנתי איך בשלום מזלמן רואה את רב זלמן חמי. כמובן שזה היה לפני הרבה שנים, עכשיו בשנות ה-50 של חייו, זה התאים לכל הסיפורים לימים. הבנתי עד כמה בשלום מזלמן רואה בו כזה גברא רבא עם כאלו כתפיים. והענייניות הזו היא שבתה את ליבנו. היינו חבורה צעירה בקבר יוסף, שכיום רבים מתוכה רבנים. נדמה לי שהרבה בזכותו. כולנו, אני בוודאי, אני חושב שנדמה לי גם על אחרים. הוא היה מגיע כל פעם בדרכים, לפני שיש את כביש 60 הנוח, דרך רמאללה, שועפת, רמאללה, ג'יל אזון, בכביש הזה היה מגיע. דרך בלטה, מחנה הפליטים. נדמה לי יום רביעי. כמדומני שזה שיש לי חיבה לשיעור כללי ביום רביעי, זה מאותו רביעי שהיה מגיע. שיעור בדיוק שעה. תמיד יושב בנינוחות, מסיר את הכובע, מה לומדים, ומיד מתחיל השיעור. איזה חיבה הוא העניק לנו. בדרך, כל נושא שדובר, מי השקפה רחבה? התורה. תמיד היה שיח כזה נעים. ותמיד מאיר את זה באורה של תורה. כל סוגיה. היינו שואלים סוגיות הכי כבדות שקיימות בענייני השעה. כולם בסברה ישרה. וכולם בנעימות וכולם בענייניות. מסירות עצומה. גם מסירות של הרבנית, שאנחנו מכירים לה תודה גדולה מאוד על העניין הזה. אבל בעיקר, הרב שבא ככה ונסע בדרכים לעוד ישיבות וגם אלינו, הגיע בזכות קרבה משפחתית, כי היה קשה לו, בזכות הקרבה לשאר בשרו, נועם לבנת שבדל חיים טובים וארוכים, שהיה אהוב מאוד על רב שלמה זלמן, על רב אברום דוב ארבך, אחיו של רב שלמה זלמן, שודדו אותו. רב זלמן חמה לא יחזיק טבעות על עיניו שהיא במילימטר. זה היה בכזו ענווה. אז זוכר שגם הדיבורים בדרך היו כאלו אנושיים. אחד הפעמים, הוא בקש ממני, אני השתדלתי לנהוג לו הרבה, את הנסיעות האלו, כמה שיותר. אז באחד הפעמים הוא בקש ממני, אתה יכול גם לסגור את החלון, לפתוח את החלון. אז אני שואל אותו, הרב מרגיש טוב? אז הוא מתחיל מיד לספר, אני כבר קיים לא מרגיש טוב, בערב אני מחליף את השמיכות, אני עושה עם השמיכה הזו, זה לא הולך, אז עם השמיכה הזו. כל היה מאוד ביתי תמיד. הרגשה של ביתיות, של נעימות. התורה היא אנושית. היא לא אנושית ירודה, היא אנושית מרוממתו על כל המעשים. והענווה המופלגת הזו, והנעימות המופלגת הזו הייתה באמת מבחינתנו מהפכה. היא עד כדי כך הייתה חזקה הענווה הזו, שאני זוכר את עצמי פעמים רבות מאוד. באה עם שאלה שכבר הוריתי בה, שהיה לי הזדמנות לבקר, הבאתי איתי חבילת שאלות שיש או שהיו. ונניח שהייתי מספר שאלה, והמורה איזה, מה לדעתו נכון להורות בה. הייתי אומר, הרב, אני אומר את האמת, אני הוריתי אחרת. אמר, או, מצוין, מצוין מה שהורית. פתאום היה הופך ב-180 מעלות את כל מה שהסביר, מסביר בורקים את המיד. על פי השח הזה, זה הגיוני מאוד, נכון, נכון מה שהורית. אבל לפני 5 דקות, כן, היה סברה להגיד כזו, אבל יש גם סברה להגיד את זה. זה סברה לגיטימית לחלוטין. היו פעמים חריגות שלו, אבל בדרך כלל, כשהיה דברים שהסברות היו באמת לכאן או לכאן, זה באמת נתן המון גב. והוא מאוד מאוד עודד, אתם דרכים לפסוק. לא פעם כשאנו באים עם שאלה, הוא היה אומר, נו, מה אתה אומר? תפסוק בזה. אני זוכר שלמדנו הלכות שבת, הוא אמר, אתם מבינים הלכות שבת יותר טוב ממני. אתם לומדים את הפרטים. אז לא הבנתי מה הוא מתכוון. לימים התבהר לי, בתחילת דרכי ברבנות עשיתי גם קורס נהגי אמבולנס. אני זוכר את הסיטואציה. אני יוצא ממד"א ירושלים ברחוב הממגימל, ואני רואה, אני מתלבט באיזו שאלה, משהו בענייני שבת ואמבולנסים, ואני רואה את המזרם לכם היוצא, היה שם באותו זמן הכולל של חושן משפט של ארץ חמדה, נכון מאוד, של ארץ חמדה. אני רואה אותו יוצא שם מישהו, או, הוא תמיד היה עושה, או, או, כזה התרגשות שורה אותך, כל פעם, או, או, אתה, מה אתה עושה? פה אני מספר, כמובן שבין הרב זה המחים הזה בסדר גמור. אני מסביר למה, אני אומר, יש לי שאלה. ואז הוא אומר לי, יש לי 3 תשובות בדבר, בשנייה, 3 תשובות בדבר, 3 יסודות. הוא גומר, הוא אומר, הרב, נדמה לי, אני נזכר עכשיו כשהרב אומר את זה, נדמה לי שיש איזו תשובה שם של רב מוישה פשטן בגרות משה. אומר לי, לא זוכר. אני מגיע הביתה בלילה מאוחר, פותח בגרות משה, 3 היסודות שהוא אמר, כולם כתובים. כשכולם כתובים מהראשונים, מהמעריק, זה אחד היסודות אם אני זוכר אותו, ומאוד. ואז הבנתי, הוא מחזיק את היסודות. פרטים, תגידו אתם. את הפרטים גם הוא יודע להגיד. אבל נראה אותך אומרים את הפרטים מתוך העקרונות. אתם קדימה, תנסו להגדיר. שזה היה דחיפה גדולה מאוד מאוד. מעל כל זה באמת תמיד ריחף טוב לב נדיר ועממיות. אני זוכר שאני יושב בחתונה אחת עם משפחת ארבך המורחבת. עם רב אברום דוב, רבה של אור שמח ושל בקה, אח של שלמה זלמן. יושב שם באותו שולחן הרב מרדכי ארבך. שיבדל חיים וארוכים, רב זלמן נחמיה. וכיבדו אותי לשבת איתם, הרגשתי כמו שמושבים אותי בגן עדן עם הצדיקים, איזה ביקור חטוף כזה לשבת עם גדולי עולם. הייתה לי שאלה שהסיקה אותי מבית אבותיי, מה המסורת של שיעור כזית בשם מחלקת יואב. מחלקת יואב שהיה גדול תלמידה וחברה של אבני נזר. אז אני שואל, כי היה נדמה לי שהם יודעים משהו בזה, שיש להם איזה מסורת. הם מתחילים לספר לי את הסיפור, וכדי להמחיש אותו, אז הם רוצים לספר לי איזה סיפור על החתן של חלקת יואב, הרב שלמה מקלי, שהיה יהודי גדול מאוד ועלה ארצה, והגר לא רחוק מהם. כדי לספר לי, סיפור איך רב שלמה מקליש הראה משהו, איך תפחו לו על הגב, איך הקוצקר תפח לו על הגב. אז הם מספרים את זה עם חיוך ועם טוב לב, כאילו מדברים בחברים. בגיל הם היו מבוגרים ממני בעשרות שנים, וברמה בעשרות מונים, הם מספרים את זה כמו חבר. ואז כדי להראות לי כמה זה את הסיפור, זה היה שחיקת יואב, שלם מקליש היה חולה מאוד, והקוצקר ברך אותו, את חיקת יואב בעצם שהוא יאריך ימים מרות שיש לו חולי ריאות, והקוצקר עשה את זה על ידי שהוא תפח על גבו. אז כדי להראות לי את זה, רב אברום דוב תופח על גבו של רב זלמן נחמיה ככה. עכשיו הם כולם מתנהגים כאילו זה חברים. כולם מחייכים, מאושרים מזה שהוא מדגים עליו. הבנתי איזה טבעיות של תורה הזאת. חיים של טבעיות וענוות חן, שהיא נתנה לנו המון כוחות. וגם באמת בכל הצמתים, תמיד זה היה מלא מלא פשטות וישרות. כמובן שהזמינות הייתה גבוהה מאוד לכל העניינים הללו. והתורה הייתה מלאה באמת את נתיבותיה שלום. תורת אמת הייתה בפיו, וכל נתיבותיה שלום. אני זוכר שהוא היה דיין בכמה אירועים, בזה ברור לו אחד, בזה ברור לו אחד, הוא סיפר לי עליהם. ובאחד הפעמים, הצד שלו זכה מאוד ביזה אותו. אני זוכר את עצמי מסיע אותו מרחוב קורש בירושלים, בית דין הגדול, מהבית דין, להרי פישל, למכון אריאל. אני זוכר את זה, את המקום, ברמזורים של כניסה לבית וגן. שואל אותו על הבוררות הזו, ואז אני אומר לו, הרב, אבל הם לא מדברים כל כך יפה, אחד הצדדים. וגם אם קצת דיברו על הרב לא יפה, בטח הרב נפגע, הוא אומר לי, הנחלה זאת, כוונתם לשמיים. והבנתי מה זה הנעלבים ואינם עולבים. איזה מידת השלום. ובאחד הפעמים, כשבמקומותינו היה איזה קבוצה שמחמת האמת הייתה מוכנה לוותר על השלום ועשתה קצת איזה מריבה או משהו שהיה בו טעם לפגם, הוא העיר בעדינות, גם את זה אני זוכר את אפילו את המקום שהוא אומר את זה, וירידה מבית אל מג'ילזון, איפה שקמה פנייה לנווה צוף. הוא מעיר בעדינות, הוא אומר, נדמה לי שזה לא היה ראוי העניין הזה. אני אומר לו, אבל זה היה האמת. הוא אומר לי, תראה, בקצות יש מדרש. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נשא המלאכי אשרי תקיטים קיטים, לברוא או לא לברוא. ואז שניים אומרים לברוא, שניים אומרים לא לברוא. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד ואמת אומרים, אל יברא. צדק ושלום אומרים, סליחה, שלום ואמת אומרים, אל יברא. חסד וצדק אומרים, יברא. מה עושה בנו של עולם? משליך את האמת, הדאוד הכתיב, תשליך אמת הארצה. הוא אמר לי, כך כתוב בקצות, המדרש הזה. טוב, מאיפה הוא אוהב להביא מדרשים, הוא מזהם לכם מהקצות? ואז הוא מוסיף ואומר, תראה, היה צריך ליצור עכשיו שניים מול אחד, כדי שיברא האדם, זה הימים של בריאת האדם, תחילת השנה, כדי שיברא האדם. אז אמר בנו שם, מעדיף, כדי ליצור שניים מול אחד, להשליך דווקא את האמת, ולא את השלום. ומפה רואים שעדיף לזרוק את האמת מפני השלום, מאשר את השלום מפני האמת. זה הולך איתי עשרות שנים. זה כל כך אפיין את רב שלמה זלמן. כשרב שלמה זלמן נפטר בלוויה, אמרו, רב שלמה זלמן. בלוויה אמר רב אברום דוב בהספד, מרגש, רב אברום דוב הבן, גיא ודטבריה, שיבדל לחיים טובים וארוכים. אז הוא אמר, נוהג שבעולם יש מי שנושא על כתף אחת שלו את מסע האמת, לא נושא על הכתף השנייה את מסע השלום. נושא את מסע השלום, לא נושא על הכתף השנייה את מסע האמת. ואתה אבא, ככה אמר רב אברום דוב, נשאת את שניהם על הכתפיים, את האמת והשלום. והם אהבו. רב זלמן נחמיה היה כדמות רבנו הגדול מאוד, רב שלמה זלמן, שהיה מלא, מלא באמת ושלום. התורה המשמחת כמו הספר שיצא עליו. והיסודות האלו, נדמה לי, הם מלווים את תלמודה של ארץ ישראל. אתם חכמים שמנעימים זה לזה. רב זלמן נחמיה החיה את תורת ארץ ישראל. כמעט בכל מקום שיש היום הם מלמדים, ינקו רבות רבות משיטתו. יסודות הדיינים שגדלו בארץ חמדה במקומות אחרים, של הישיבות שהולכות בתורת ארץ ישראל, וחלק גדול מהרבנים, מכוחו קיבלו את התורה הזו. כמה זכות עצומה יש לתורה הזו. וזה גם הודעה גדולה מאוד למשפחת גולדברג, העיקרים, שוודאי שזה מגיע מאהבת הארץ המשפחתית שעליה גדלו משערי חסד, שרבה היה רבי ינקב מוישה חרלאפ, שכך רב שלמה זלמן העריץ אותו וכל המשפחה גדלה על דרכו ועל תורתו. וזה זכות לבתי המדרשות שלנו, שתורה מחזרת על האכסניות שלנו, שמכוחו כל כך הרבה למדנו, בכל תחומי וחלקי התורה, מחושן משפט, עד אור החיים ויורדיה, עד הלכות ציבור, הלכות רפואה, ונהנו ממנו עצה ותושייה. זה מכם יודע להגיד עצה בריבית, כי המוח החושן משפט שלו נתן עצות טובות, גם במה להשקיע, מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות. כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. כמה תורה לשמה הייתה שם, כמה תורה לשמה הוא הרבה ללמוד וללמד, ועל כן נהנו ממנו חסיד וענב, וויילה לארד ישראל שאיבדה כזה גברה רבה. זה לא זמן שכבר מספידים בו, זה 30 לפני הרגל, אבל התחזקו תחי ייתן לליבו ללכת בדרכי ישרים, ללמוד תורה כזו שמאפיינת את ארץ ישראל, של מנעימים זה לזה, תורה של אמת ושלום, שיהיו הדברים ללא נשמתו הגדולה והתאורה, שזכותו תגן על המשפחה ועל כל ההולכים בדרכו ועל כל הלומדים בדרכו, שנזכה לכוון לתורת אמת ולהרבות בעולם את האמת ואת השלום, שיש שנה טובה, כתיבה וחתימה לכולנו.